שלום וברכה ובוקר טוב. שואל שמעון, שלום לרב ולקהילה. אנחנו קרובים ליום שבו יהיו 61 חברי כנסת שמוכנים להצביע בעד הקמת בית מקדש. האם באותו רגע אנחנו מתחייבים בבנייתו, או עדיף לחכות שרוב ככל עם ישראל ירצה בו? למה התכוון הרב באומרו שהדתיים מפחדים שיבנה בית המקדש? והרי אנו מייחלים ומתפללים לכך. אז קודם כל, אני לא חושב שאנחנו כל כך קרובים כמו שאתה חושב. הנחת היסוד שלך היא שהדתיים ירצו לבנות את בית המקדש, וכפי שאתה בהחלט ציינת בצדק, אני אמרתי שהדתיים מפחדים מזה. משום ש... מנטלית לעבור למצב שבניית בית המקדש דורש שינוי מאוד עמוק בתודעה, וזה הרבה יותר עמוק מאשר השינוי של מספר חברי הכנסת. זה שאנחנו מתפללים בכל יום לדבר מסוים, זה עוד לא אומר שגם מתפללים וגם מאמינים בזה. זה יש פער גדול בין האמירה לבין החוויה. למשל, אדם אומר, נכון, האמונה אומרת כך וכך, אבל צריך להיות ריאלי. האמירה הזאת היא בעצם מסייגת את המוחלטות של האמונה. שואל אברהם, שלום, בפסוק, וסמכתם לפני השם אלוהיכם, אתם ובניכם, ובנותיכם, ועבדיכם, ועמותיכם, והלוי אשר בשעריכם כן הוא חלק מנחלתיכם, האם לעבד ולאמה יש חלק בנחלה? ואם לא, אז למה דווקא מצוינת סיבת השמחה ככזו רק עם הלוי? העבד והאמה הם חלק מהמשפחה, אפשר לומר. אז אדם בוודאי דואג לעבדו ואמתו. הוא מאכיל אותם, הוא צריך אותם. לעומת הלוי, שהוא ממשפחה אחרת. ולכן תחושת המחויבות אליו פחות גדולה. לכן התורה גם מדגישה את הלוי. תדבב, אנחנו בפסוק תדבב בפרק י"ב של ספר דברים, בפרשת ראה. רק בכל אבת נפשך תסבח ואכלת בשר כברכת השם אלוהיך אשר נתן לך בכל שעריך, התמה והטהור יאכל לנו כצבי וכאייל. כן, כלומר, במדבר היה איסור לאכול בהמה, לא חיה, אבל עשייה איסור לאכול בהמה לא בתור קורבן. ואילו בארץ ישראל, אומר הכתוב, ייבנה בית המקדש, אתה תגיע אל המקום שרק שם, רק במקום שבו השם יבחר, אתה יכול להקריב קורבנות, אבל יחד עם זה אתה גם יכול לאכול בשר לא בתור קורבן. כלומר, אתה יכול לשחוט בהמה ולאכול אותה, גם בתומעה, התמה והטהור יחדיו, כצבי וכאייל. צבי ואייל תמיד, גם במדבר, היה מותר לצוד צבי או אייל ולאכול אותו, לא בתור קורבן, כי הרי לא מקריבים אותם כקורבן, כמו התמה. אז התמה והטהור יחדיו יאכלו גם את הפרה, או את הכבש, או את העז, ביחד, בתור מה שנקרא בשר חולין. מכאן המקור לשם של המסכת, מסכת חולין. וזה בדיוק מה שאנחנו אוכלים היום. היום אנחנו אוכלים בשר חולין, וזה המשך של המקדש. זאת אומרת, כיוון שבעצם יוצא ככה, שמכיוון שבמקדש מקריבים קורבנות, אז זה מתיר לך גם לאכול בשר, מה שנקרא בשר תאווה או בשר חולין, מחוץ למקדש. אז יוצא שבימינו שלצערנו אין לנו עדיין מקדש, אז מה מתיר לנו לאכול בשר? לכאורה צריך לאסור לאכול את הבשר לגמרי. כן? ויש בגמרא שאחרי החורבן, רבי יהושע פגש קבוצות של אנשים שהחליטו שהם לא אוכלים יותר בשר כיוון שבטלו הקורבנות. אמר להם, ומה אם, אז אם ככה לא תאכלו גם חיטה? כי הרי בטלו המנחות, אמרו, טוב, זה לא נאכל גם חיטה. ומה עם פירות? הרי יש בטלו הביקורים, אז אל תאכלו פירות, ואל תשתו ואל תשתו יין טוב. זה יין, הם אמרו שלא לשתות כי אין נסחים, אבל אומר, יש גם ניסוך המים. ניסוך המים, אז יוצא שאי אפשר בכלל לשתות מים. אז אמרו, טוב, בסדר, אז נכננו, אז מה אתה מציע? אז הוא אמר שיש כמה הלכות לקראת תשעה באב של אי אכילת בשר ואי שתיית יין, וגם שאדם מניח מקום לא מסויד בביתו, זכר לחורבן, וזה מספיק. אבל העיקרון של אותם צדיקים שרצו לא לאכול בשר ולא לשתות יין, זה עיקרון שעולה מפשוטו של מקרא. אתה אוכל בשר מכיוון שיש גם קורבן. כן. לעתיד לבוא יש צמחונות, כן, לעתיד, כך אומר הרב קוק, כן, הוא ואז מה? זה שאלה טובה, אבל מה זה קשור לעניין? כלומר, אתה שואל, יתבטלו הקורבנות, תתבטל אכילת הבשר משולחן של חולין, אז למה עדיין יש בשר בשולחן גבוה? זה... כן, כן, הבנתי את השאלה. אני רק חוזר על השאלה. אני רק חוזר על השאלה כדי שגם השומעים ידעו מה אתה שואל. כן, אתה שואל דבר כזה. הרי אם יש אידיאל עתידי של צמחונות, שהרב קוק מדבר עליו, אז איך זה, האם יהיו קורבנות, לא יהיו קורבנות, האם זה משפיע וכדומה. אז הרב קוק אומר, אומר כמה דברים. א', הוא אומר, ייתכן שלא יתבטלו הקורבנות, בגלל שיש הבדל בשר שאתה אוכל אותו רק כדי לחיות, לבית בשר שאתה מעלה אותו לקדוש ברוך הוא, בשר של שולחן גבוה, אז יש לו אילוי, אז יש פה הבחנה מאוד ברורה, כמו שגם במדבר זה היה כך, במדבר היה אסור לשחוט בעל חיים כשר בשביל לאכול אותו סתם, אבל היה מותר, אפילו חובה, להביא אותו בתור קורבן, ולאכול אותו בתור קורבן. אז כך שההבחנה הזאת עדיין קיימת. מלבד זאת, יכול להיות שבבוא הזמן גם יבטלו הקורבנות מן החי. מדוע? יעשו איזה מין, יעשו דרשה חדשה, את קורבני לחמי לישי. למה הוציא את הקורבן בלשון לחם? לומר שכל זמן שיש, שלא בטל בשר משולחן אדיוט, אז לא בטל בשר משולחן גבוה. אבל אם יתבטל בשר משולחן אדיוט, בטל בשר משולחן גבוה, ואז מקריבים רק לחם, ולכן אמר וערבה לשם מנחת יהודה, מנחה היא מן הצומח ולא מן החי. אז יכול להיות, כן? זה יכול להיות שבבוא הזמן אנחנו נעשה דרשות, ונבטל גם את הקורבנות, אבל זה אחרי שנחדש את עבודת הקורבנות. נחדש, ואז אחרי זמן מסוים שהאנושות תתעלה, אז נשקול האם לבטל את הקורבנות. אז אומר לנו הרב, אומר לנו הכתוב, סליחה, בפסוק ת' זין, רק הדם לא תאכלו, על הארץ תשפכנו כמים. זה בניגוד לדם של חייו העוף, שחייו העוף יש מצוות כיסוי הדם. בבהמה אין מצוות כיסוי הדם, אלא להפך, על הארץ תשפכנו כמים. ואז בימי המקדש, מה עשו עם כל הדם של הקורבנות? בתוך המקדש הייתה תעלה שהייתה מוציאה את הדמים לנחל קדרון. זה הרבה דם, וזה כמו דשן לשדות. מה היו עושים בעלי השדות? שהדם של הקורבנות היו מדשנים אותם. הם נהנו מן הקודש, הרי הדם הוא קודש. אז הם היו משלמים לאוצר המקדש פדיון של הדם שהיה משקה את השדות שלהם. זה לא מדובר על שטח מאוד גדול, זה בערך האזור של שער הרחמים והבתי הקברות המוסלמים שיש שם, שם היו אותן השדות. זה בדיוק מה ששאלתי, וזה בדיוק מה שאני עניתי. מה אני עניתי? רגע, מה אני עניתי על השאלה הזאת? שישלמו, נו, אז לכן אין מעילה, פדיון, פדו. פדו, זה בדיוק, אפשר לפדות קודש. נכון? ככה אני, מה? מה? יפה. אז בחיה זה בגלל שאנחנו פגענו בחירות שלה. חיה היא יצור חירותי. אז כאילו אנחנו מתביישים, מכסים את הדם. לעומת זה, הבהמה גדלה אצלנו. אבל צריך ליצור בכל זאת בנפש איזשהו זעזוע שאתה רואה את אדם, ואז זה מחנך אותך בסופו של דבר לצמחונות עתידית.